שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש, אורות. מת רבנו הגדול, אור האורות, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכותו יגן עלינו. אמן. ואנחנו בעמוד קופעין. לא, קוף עין א', אם אני לא טועה. עמוד קוף עין א', פסקה ד', הנושא קדושת ישראל. זה יותר גדול מסגולת ישראל. מדוע? בגלל שלכל עם יש סגולה. אבל הסגולה לא עושה אותך קדוש. סגולת ישראל היא גם קדושה. מה זה קדושה? יחס בלתי אמצעי לאלוהות. בכל אחד ואחד מישראל. מגדול ועד קטן. אור אלוהים חיים ביפעת קודש, בוער ומאיר. זה מעניין מה שהוא אומר כאן. הוא אמר דבר דומה באורות ישראל. בסדר, באורות... ארץ ישראל, כן? זה בעמוד יוד, לא יוד, עמוד יוד ב', דיבור פסקה ח', הוא אומר שם, בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת היא השלהבת הישראלית. זאת אומרת, לא, זה רק אנחנו עושים הפניה לרגע, כן? הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה אל החיים, של החיים אל מצוות השם כולם, לצקת את רוח השם, רוח ישראל המלא הכללי המלא, רוח של הנשמה בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה, להביע את הביטוי הישראלי המלא בהוותה גמורה, מעשית ואידאלית. זאת אומרת, מה שאומר כאן הרב, בכל אחד מישראל יש איזה מין שלהבת ישראלית שבוערת וטובעת מאיתנו את קיום מצוות השם כולם וכו' וכו'. זה דבר של יכולת סתמוע. כי אתה רואה אצל היהודים, יש יהודים שרוצים את דבר השם, יש יהודים שלא רוצים. אז איך אתה אומר שכולם רוצים? אז זה הרב שמע מדבר בהרחבה. גם פה אני חוזר בעמוד קעין א', בפסקה ד', בכל אחד ואחד מישראל, מגדול ועד קטן, אור אלוהים חיים ביפעת קודש, בוער ומאיר. ויש בחז"ל שכשהייתה קריאת ים סוף, אפילו... שפחה ראתה אל הים מה שלא הראה יחזקאל בן בוזי. שאלה פשוטה, שפחה זה מתאר תמיד את החלק היותר ירוד של החברה. השפחה מופקרת, השפחה לא חכמה, וראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל. עכשיו, לראות את מה שראה יחזקאל הוא אפילו יותר, צריך בשביל זה להיות נביא. והלא נבואה דורשת תנאים שבפשטות אפילו השפחה, שבפשטות השפחה לא עומדת בהם, נכון? למרות שהרמב״ם כתב בשמונה פרקים שהדור של המדבר אפילו קטנה שבנשיהם הייתה כיחזקאל בן בוזי, כלומר הוא הבין שהם כנראה היו אנשים גדולים, אבל הרב קוק מבין את זה אחרת. הוא אומר שזה שאפילו שפחה ראתה מה שלא ראה יחזקאל, זה בגלל שזאת הייתה לידת האומה. בלידת האומה מתגלים דברים אצל היחיד שאינם מתגלים בדרך כלל. וזה הבסיס למה שחז"ל אמרו, שאפילו עוברים שבמעי אימם אמרו שירה על הים. כן, ברור שהעובר אין לו תודעה. הם אמרו שירה, כי באותה שעה ההערה האלוהית הכללית מופיעה גם בפרט. וזה מה שהרב אומר כאן. למה בשעת הלידה זה מופיע גם ביחיד? כי הלידה זה רגע של הופעת הכל. זה הופעה של הישות העצמית. כן? ברור. למשל, ילד נולד, כולם שמחים. למה? אתה עוד לא יודע מה הוא יעשה, אולי הוא יעשה שטויות. אבל מה שמופיע בלידה זה האישיות שלו. זה כל כולו. לכן אין פה עיכובים ל... הציור העתידי של כנסת ישראל, שווניבו בניכם ובנותיכם, וישפוך את רוחי על כל בשר וכו'.
לגבי השירה.
כן.
השירה הרי זה תגובה שלי למה שאני רואה.
אז מכאן שהשירה איננה תגובה למה שאני רואה. אלא השירה היא מצב עליון. המצב העליון מופיע לפעמים מתוך מה שאני רואה. אבל כתוב גם על דוד המלך שאמר שירה בימי אמו, נכון? כתוב במסכת ברכות. כן? היה בימי אמו ואמר שירה. שנאמר ברכי נפשי את השם. כן. ועכשיו הדבר הזה יש לו ביטוי הלכתי. והסותר לועו של ישראל, כאילו סותר לועו של שכינה, שנאמר מוקש אדם, ילע קודש. לכאורה זה מוזר. הוא סתר את לועו של ישראל. אז מה, זה כאילו סותר את השכינה? נראה איזה יהודי זה. אם זה יהודי ששווה, תגיד, סתר שכינה. אם זה יהודי ירוד, הוא לא סתר כלום, נכון? אלא אם כן תאמר, כיוון שהוא ישראל, לועו של ישראל, לא של ישראלי. אלא של ישראל, כלומר יש בכל אחד ואחד מישראל בחינה עצמותית שעליה נאמר סותר לאו של שכינה.
אבל הרב זצ"ל בגיל תקנה הוא דווקא מבדיל בין סגולת ישראל לקדושת ישראל, ומה שקדושת ישראל זה לפי קיום מצוות ולימוד תורה.
ממש.
סגולה זה עצמותית.
אני חוזר על שאלתך. אתה אומר שבאיגרת תקנה הרב קוק אומר שהקדושה תלויה במעשים והסגולה לא במעשים. נכון. אני אשמח מאוד לקבל ממך את המהדורה שלך של איגרת תקנה. אני מוכן לשלם עליה ביוקר כי נראה לי שזה לא מה שכתוב אצלי. אצלי כתוב משהו אחר, אבל אני מוכן לעשות החלפות של מהדורות. אצלי כתוב שיש שני צידי קדושה בישראל, קדושה סגולית וקדושה בחירית. שניהם נקראים קדושה. בסדר? זה מה שכתוב אצלי. ואז, אם זה נכון מה שכתוב אצלי, השאלה איננה במקום. בסדר? אבל יכול להיות שאתה צודק. בוא נשווה את המהדורות. טוב. הדמיון הרואה בהופעתו של כל אחד מישראל הופעה אלוהית משוכללת, הוא תולדה של הניצוץ הניווי שנמצא רק בשביל ישראל. כלומר, במילים אחרות, מי יכול להבין את הדברים האלה? נביאים. אז ההלכות האלה נאמרו למי? לנביאים. יש הרבה הלכות כאלה שמקורם מחוגי הנביאים, ואצלנו אנחנו מקיימים אותם בכאילו כזה. למשל, כתוב, אם דומה עליך הערב כמלאך השם צבאות, תורה יבקשו מפיו. ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. כלומר, מותר ללמוד תורה רק אצל מישהו שדומה למלאך. שיש בו בעיה. אז אני הולך ללמוד אצל מישהו, אני צריך לקחת איתי תמונה של מלאך ולראות אם זה דומה. דומה למלאך? כן, אז אפשר ללמוד אצלך תורה. אם לא, אז לא. מה? איך אני יודע איך מלאך נראה, תגיד לי. אז זה כמו זה לפי האמונה שלך. אבל האמת היא, שמאיפה למדו את ההלכה הזאת? שנאמר, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. נכון? מי אמר את המשפט הזה?
מלאכי,
הנביא. אז אצל הנביא זה כן, זה כן מציאותי. זאת אומרת, בחוגי הנביאים שואלים את מלאכי, תגיד מלאכי, ממי ללמוד תורה? אומר מישהו שדומה למלאך. אתם יודעים איך נראה מלאך, הרי פגשתם, אתם נביאים. אז אצל הנביאים ההלכה הזאת היא ההלכה המקורית. אצלנו זה בכאילו, מה שאמרת, אינטואיציות. אני איך שאני מתאר לעצמי איך מלאך צריך להיראות. אישיות שהיא צריכה להיות. בסדר, אני מבין, אבל זה לא המדרגה המקורית, כי אתה צריך להכיר מלאך. אז אני אומר, יש הלכות שנאמרו אצל הנביאים. ואצלנו הם מקבלות אופן אחר. אותו דבר, הסותר לאו של ישראל, כאילו סותר את השכינה, לאו של שכינה, מי יכול לראות את זה? מי יכול לומר דבר כזה? הנביאים יכולים לראות את זה, כי הנביאים כשהם רואים את עם ישראל, הם רואים את הפנימיות שלהם. נכון? וזה מה שאומר כאן, הדמיון הרואה בהופעתו של כל אחד בישראל הופעה אלוהית משוכללת, הוא תולדה של הניצוץ הנבואי, שהוא נמצא רק בשביל ישראל. זה מסביר גם מדוע, לפעמים הנביאים התייאשו כשהם לא ראו את זה. כן? אם תסתכלו לרגע אחד בעמוד קוף זין. דיבור המתחיל, עוונות. עמוד קוף זין, דיבור המתחיל, עוונות. עוונות אבותינו הורידו כל כך את כנסת ישראל מרוב גבורתה וקדושתה, חטאת הקהל רחבה וגדלה כל כך, נתרחקה האידאה הלאומית בריחוק קיצוני מהאידאה הלאומית, האלוהית, ומבול הקלקולים שטף עד צוואר, כל עין בשר לא יכלה כבר להכיר כלל את הרושם הנשאר מהשפעתה של האידאה האלוהית על התכונה הלאומית הפרועה והמדולדלת, כלומר, היה ממש קשה, עם מושחת לגמרי. הייאוש המר הזה הוליד בלב נביא את הרעיון האיום והדוקר של האווירם באומה אחרת. אז התבטאה בכל מירותה הגערה הנורא עמוקה משאול, ריבו בימכם ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. כלומר, יש מצב שהנביא כבר לא ראה את הניצוץ, חיפש לא מצא. אבל במעמקים, במקום שאין העין גם של כל נביא וצופה שולטת שמה, לא אומם בכל זה הזיק האלוהי האחרון הבוער בעומק נשמתה של האומה. כלומר, הושע הנביא לא ראה את מה שהשם רואה. אבל בדרך כלל, כשהמצב לא כל כך גרוע כמו בימי הושע, עדיין אפשר לראות. נכון? מה? זה בהמשך דברי הנביא. כן, זה הגמרא במסכת פסחים, שהקדוש ברוך הוא אמר מה יעשה לזקן זה וכו'. נכון? על הושע הנביא שם. מה? אתה בוודאי מכיר, אבל אתה אומר אני לא מכיר כדי שאני אגיד, בשביל אלה שלא מכירים. כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא אמר להושע, בניך חטאו. אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, בניך חטאו. אמר לו, ריבונו של עולם, כל העולם כולו שלך, האווירם באומה אחרת. כן? זה ביטוי קשה. אמר הקדוש ברוך הוא, מה העשה לזקן זה? כן. שהרי במקום לומר, הוא היה צריך במקום להגיד לי את זה, הוא היה צריך להגיד, בני הם, הלא בניך הם, בני בחוניך, בני אברהם, יצחק ויעקב, גלגל המון רחמך עליהם. אבל במקום זה הוא אמר כך. מה יעשה? אומר לו, לקחת לאישה זונה, וללדת ממנה ילדים, ואחר כך לגרש אותה, אם יוכל לגרשה, גם אני אגרש את ישראל. ואז הוא שם הולך, מתחתן, עם אחת, עם הזונה הגדולה ביותר של אותם הימים, גומר בדבליים, מוליד ממנה שלושה ילדים, שהוא קורא להם לא עמי, לא רוחמה, ישראל. ואחר כך הוא אומר לו, גרש אותה. הוא אומר, ריבונו של עולם, יש לי בנים ממנה, ואיני יכול לגרשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ומה אתה שאשתך זונה, ובניך ספק שלך, ספק של אחרים. כך, ישראל שהם בניי, בני בחוניי, בני אברהם, יצחק ויעקב, ואמרת לי לגרש אותם? כיוון שראה שחטא, ביקש רחמים על עצמו. כן? הוא דואג, מה יהיה איתי? אמר לו קדוש ברוך הוא, שאתה מבקש רחמים על עצמך, בקש רחמים על ישראל, שבגללך גזרתי עליהם שלוש גזרות. ואז הוא שוב מתפלל, שהקדוש ברוך הוא יגלגל רחמיו על ישראל, והיה, במקום אשר יאמר, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי, וכו' וכו'. בסדר? אז כל זה, זה כתוב גם בהושע, לפי הפירוש של הגמרא, שהרב קוק מכיר. טוב. בכלל, יש שאלה. כתוב במסכת נדרים, למה, על מה עבדה הארץ? נכון? מי האיש החכם ויבן אלה, נבון וידעם, על מה עבדה הארץ? אומרת הגמרא, שאלה זו נשאלה לחכמים ולנביאים, ולא ידעו לענות, עד שענה הקדוש ברוך הוא בעצמו. שהרי מי האיש החכם, איזה נביא יכול להגיד וכולי, על מה עבדה הארץ? עד שהקדוש ברוך הוא ענה ואמר, ויאמר השם על עוזבם את תורתי, ולא ילכו בה, ואומרת הגמרא שהמשמעות שהיא לא בירכו בתורה תחילה. בגלל זה היה חורבן בית ראשון, לא בירכו בתורה תחילה. זה עצמו לא מובן. נשאלת השאלה, ויאמר השם על עוזבם את תורתי. איפה זה כתוב? זה המשך הפסוק בירמיהו. אז מי אמר את זה? ירמיהו. אז מה אתה אומר שהנביא לא יודע לענות? נכון? שאלה טובה. הגמרא אומרת, הנביאים לא ידעו לענות עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו. נו, ואיך אתה יודע שהקדוש ברוך הוא אמר? הנביא אמר. אלא שיש מדרגות בנבואה עצמה. כלומר, בתוך הנבואה מתברר שיש משהו שכנביא אי אפשר לגלות, אבל יש למעלה מזה. בסדר. אז גם פה אותו דבר לגבי השאלה, מאיפה הרב קוק יודע שיש ניצוץ איפה שהנביא לא רואה? כי הקדוש ברוך הוא גילה לנביא אחר כך שיש ניצוץ. בסדר? טוב. פסקה ה', כשאתה קורא את פסקה ה', בא לך להצטרף למכבי, למכבייה, כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. מעניין, אה? זו אמירה ייחודית מאוד. תעשי התעמלות, תהיה חזק, תהיה גיבור, תעשה סנפלינג, תגייס ליחידה נבחרת, תתרבה הקדושה בעולם. מה שכתוב. כשילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים, יהיה אוויר העולם קדוש וטהור. כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו ברוחניותו. כלומר, הצדיקים הם רגילים להעלות את הרוחניות, אבל לא את הקדושה. רגילים לזהות, באמירה הפופולרית, ההמונית, קדושה זה רוחניות. לפי הרב קוק, ממש לא. קדושה זה נוכחות אלוהית. לפעמים הנוכחות הזאת היא ברוח, לפעמים היא בגוף. מתי היא ברוח בלבד? במצבי חולשה. כשאתה חלש, אז מה שנשאר לך זה הרוח. אז יש קדושה ברוח. כשאתה חזק, כשאתה בארץ ישראל, למשל, בזמן גאולה, הקדושה מופיעה בגוף. זה מצב של עוצמה. גם בגוף. כן, זה מה שהרב מסביר באורות ארץ ישראל, באורות המלחמה, פסקה ב', נכון? שלפעמים יש נשמות פיציות, ויש לפעמים נשמות גדולות. מתי יש נשמות פיציות? כשהמשימות קטנות. משימות של גלות דורשות נשמות קטנות, העוסקות ברוחניות. המציאות בארץ ישראל תובעת נשמות ענקיות, שמסוגלות גם לעשות מלחמה ולהישאר בקודש. קודש ומלחמה, שזה לכאורה דברים הפוכים לגמרי. כן, צריך שזה נשמות ענקיות. וזה הולך ביחד עם ההתחזקות של ילדי ישראל וכו'. יש במסרת סנהדרין דיון, מי הם המתים שהחיה יחזקאל? נכון? מה פירוש השאלה, מי המתים שהחיה יחזקאל? הרי מה זה תחיית המתים של יחזקאל? זה התחייה הלאומית. אז מה פירוש השאלה, מי המתים? איזה סוג אנשים יהיו בתחייה הלאומית? ויש שם חמש דעות. הדעה החמישית היא הדעה של רבי יוחנן. נכון? מה אומר רבי יוחנן? זה הבחורים היפים שהיו בשבי של נבוכדנצר, והם גרמו ביופיים לריגוש אצל הנשים הבבליות, ולכן נבוכדנצר הרג אותם. אז מה זה אומר? שבזמן הגלות, מה שהולך לאיבוד זה היופי של עם ישראל. ומה חוזר בזמן הגאולה? היופי של עם ישראל. ולכן ילדי ישראל כל כך יפים ומתוקים. נכון? ראיתם פעם ילדים ישראלים? ראיתם, נכון? יפים, מתוקים. אז זה חלק מחזרת השכינה, זה הרב אומר. כן, מה אתה אומר? לא, הרמב״ם הייתה לו נשמה, בומבה של נשמה. כי במצב של שפלות וקטנות, צריך לשתול כמה נשמות כאלה. אז זה מה שכתוב במדרש. ראה הקדוש ברוך הוא צדיקים שהם מעטים. עמד ושתלם בכל דור ודור. מפרשים חכמי הקבלה, אותם נשמות חוזרות בכל דור ודור. כי צריך כמה נשמות כאלה. בסדר? כן, בבקשה.
הרב אמר שהיופי הוא דבר שחוזר בזמן
הגאולה. נכון.
אבל כתוב במסכת התענית, תענית בדף זין, שדווקא על ידי הנוי, אז נשכח, התורה נשכחת, ככה
רשום. בזמן הגלות. כן, אז זה גמרא לגבי רבי יהושע. שרבי יהושע היה אדם מכוער. אמרה הבת של הקיסר, היא חוכמה מפוארה בכלי מכוער. ואז הוא הסביר לה שזה כמו יין ששמים בכלי חרס. כלי חרס הוא לא יפה. אם תשים את היין בכלי זהב, הוא יתקלקל. נכון? שואלת הגמרא, והרי ראינו חכמים יפים. אומרת הגמרא, אם הם היו מכוערים, היו חכמים יותר. כן? זה דברי הגמרא. יש רק בעיה אחת, שזה סותר, זה גמרא בסנהדרין. זה סותר גמרא בבבא מציעא. למה אתה מביא דווקא את הגמרא בסנהדרין ולא מביא את הגמרא בבבא מציעא? הגמרא בבבא מציעא מסופר ש... לא, נתחיל עם ברכות קודם כל. שרבי יוחנן בא לבקר את רבי אלעזר שהיה חולה. כיוון שהבבית אפל, אז מה עשה רבי יוחנן? הרים את השרוול שלו. וכאשר רבי יוחנן הרים את השרוול שלו, היה כל כך יפה שהגוף שלו העיר את החדר. ואז רבי אלעזר התחיל לבכות. שאל אותו רבי יוחנן, מה אתה בוכה? אמר לו, אני בוכה על יופייך שיבלה בעפר. אמר לו, על דה יאה למבכה ובכו תרוויו. על זה ראוי לבכות ובכו שניהם. מה יש לבכות כבר? אז המהרש"א שמה מסביר שזה היה על פי הגמרא בבבא מציעא, שרבי יוחנן אמר על עצמו, אני אנא אשתראי משפירי קרתא דירושלם. אני האחרון שנשאר בין היפים של ירושלים. כלומר, בירושלים, בזמן המקדש, היה יופי אדיר בפנים של, בגוף של בני ישראל, ורבי יוחנן היה הנציג האחרון של הסוג הזה של יופי. ולכן כשהוא ימות, זה הגלות לגמרי. ולכן בחו. נו, אז זה לכאורה מראה שהגמרא בסנהדרין דיברה במצב של גלות. במצב של גלות עדיף להיות מכוער. במצב של גאולה עדיף להיות יפה. מובן? טוב. מה? בוודאי. הרי יש בוכתות של נשמות בדור הזה. יש נשמות ענקיות, יש נשמות קטנות. אני אביא לך דוגמה. אני לפעמים שומע דרשות של אנשים שברוך השם יש להם זקן יותר גדול משלי וכובע מה זה רחב ומסבירים מוריי ורבותיי בדור הזה שאסתר פנים כל כך ברובה אני לא מבין אני חשבתי שבדור הזה גילוי הפנים מאוד מרובה אז כנראה שזה עניין של נשמות בסדר? כלומר, אם לא, זה לא מובן. יש אחד שמבין ככה, שאני מבין הפוך. מאיפה זה בא? כן. ואין צדיק בעול. עכשיו, אומר הרב, כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו ברוחניותו. זה נכון, כבר מצאנו אצל הצדיקים שצדיק, המעשים שלו, יש לזה פעולה רוחנית. מצאנו. כן, עלת הניצוצות וכו'. ואין צדיק בעולם שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה. בפי ישרים, בפסיטי צדיקים, בלשון חסידים, ובקרב קדושים, ובמקהלות רבבות עמך. העמך גדול מהקדושים. כן, חמש מדרגות. ישר, צדיק, חסיד, קדוש, עמך. אז כלומר, כנסת ישראל יותר גדול, נכון? ומובן בזה שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל, זהו היסוד לאור העולם, לקודש העולם, לגילוי האלוהות בעולם, לטהרת המידות, לרוממות הצדק והופעת המוסר בניצחונו בעולם. כלומר, שיבת ציון, ההתבססות הפיזית, הגופנית כל אלה משיבים את השכינה לעולם. זה כתוב מפורש ביחזקאל, לא? זה לא המצאה של הרב קוק. זה כתוב ביחזקאל. לא למענכם אני עושה נאום השם, בושו ויקלמו בית ישראל, כי למען שמי הגדול המחולל בגויים. וקידשתי את שמי הגדול. איך אני אקדש? אני אביא אתכם אל הארץ. כתוב מפורש. פרק למד זין, ביחזקאל. נכון? כתוב למד זין. כתוב, נכון. טוב, מן הסתם. טוב. לתארת המידות, כן. ביחס לחיבורו של כל יחיד עם כללות האומה, כל אחד מישראל הוא צדיק וקדוש. רגע, לא הבנתי. יש יחיד. יחיד הוא יכול להיות צדיק, יכול להיות בינוני, יכול להיות רשע. נכון, אבל זה אם אתה לוקח אותו לבדו. אבל אם אתה מחבר אותו אל הכלל, מצד חיבורו אל הכלל הוא קדוש. ועל זה נאמר, ועמך כולם. אם זה כולם, אז הם צדיקים. אבל כל אחד ואחד, צדיק, בינוני, רשע. בסדר? האריז"ל אמר, ציבור, ראשי תיבות, צדיקים, בינוניים, מורשעים. זה לא סתם איזה דרוש כזה עממי, זה מהאריז"ל. טוב. כל דבר גשמי ישראלי הוא מוכן לקדושה ואצילות עליונה. הרשעות? אז הוא יוצא מארץ ישראל. כתוב הרי שמי ש... אם אנחנו מתנהגים לו כמו שצריך, הארץ מקיאה. מקיאה אותנו, נכון? אז אם היא לא הקיאה אותנו, סימן שאנחנו קדושים. זה כתוב בספר חסד לאברהם, לרבי אברהם אזולאי, שכל הדר בארץ ישראל הוא צדיק, שאם לא כן הייתה הארץ מקיאה אותו. ואף על פי שאינו כפי הנראה לעיניים, דע לך שהוא צדיק. שאם לא כן, הארץ הייתה מקיאה אותו. נכון? מה? מצד החיבור שלו אל הכלל. לא מצד הפרטיות, פרטיות יכול להיות שהוא רשע. כן? יש אפילו חילונים שיכולים להיות רשעים, לא רק דתיים. כן? אם הוא נגד הכלל, אז הארץ תקיא אותו.
מה?
אז הארץ תקיא אותו. נכון. כל... מה? אבל על מה? על מעשים שהארץ לא מסוגלת לסבול. היה פעם איזה יהודי אחד שביזה את הרב קוק, ואז אני לא זוכר מי זה שאמר שהארץ תקיא אותו, וכך היה שהוא מת באונייה בדרך לארץ ישראל, והביא, לא מת באונייה, נחלה באונייה, אז הורידו אותו באיטליה, ושם מת בבית חולים כנסייתי תחת הצלב. טוב, כל דבר גשמי ישראלי הוא מוכן לקדושה והציות יונה, פיתוח, יש, כן.
בעצם, אז כל הדברים הגשמיים
הישראלים
הם קדושים, או שהם רק מוכנים?
מוכנים לקדושה,
עדיין. כלומר, הם קדושים
מצד עצמם, פשוט? זה תלוי, לפעמים אפשר להגיד ככה, כן, ודאי, אין קדושה עצמית בחומר. הקדושה מתגלה.
לא, חומר, כשעם ישראל בארץ ישראל, גם הקדושה עצמית.
זה תלוי על איזה קדושה אתה מדבר. אם אתה מדבר על הקדושה שמעל הטבע, אתה צודק. אם אתה מדבר על הקדושה שבטבע, אז לא. ויש גם באורות הקודש יסוד של קדושה שבטבע. יש סיפור שסיפרו תלמידי רבי נחמן ברסלב כשבאו לארץ. אז הם שלחו מכתב מבוהל אל רבי נתן. אמרו לו, הגענו לארץ ישראל וראינו שזו אדמה. הם היו בהלם. ואף על פי שיש לפעמים אדמת ארץ ישראל שמוכרים בחוץ לארץ כדי לשים בקבר, זה אדמה לבנה. אז רבי יש מקום אחד שהוא כזה, אבל בשאר המקומות זה אותו דבר. ואז רבי נתן ענה להם, תדעו לכם, שאף על פי שזה נראה כמו אדמה, באמת זה קדוש מאוד, זה בא מעולם האצילות וכו'. ואפילו השמיים בארץ ישראל הם שמיים אחרים. כן. היה קשה להם לתפוס את הדבר הזה.
מה שאתה מתכוון כפשוטו, הוא מתכוון ברור, כאילו במובן פנימי.
אני לא יודע מה הוא התכוון. אני חושב שזה מה שהוא אמר. כתוב, רבי נתן מספר שפעם רבי נחמן נתן שיעור על ארץ ישראל. והוא הסביר שארץ ישראל זה לא כזה קשה להגיע אליה. כי יש היום דרכים פנויות, ויש דיליג'נסים, ויש אוניות. וזה לא כזה מסובך. היום כולנו צריכים להיות בארץ ישראל. אחרי שרבי נחמן אמר את השיעור הזה, ניגש אליו רבי נתן. ואמר לו, כשאמרתם ארץ ישראל, למה התכוונתם? ואז רבי נחמן צעק ואמר, כוונתי כפשוטו, אל אותם הבתים והחצרות שבטבריה, צפת וחברון וירושלים, שכל ישראל יעלו לשם. ואז כותב רבי נתן, אז הבנתי מכותלי דבריו שכוונתו שנהיה כולנו בארץ ישראל. כלומר, הוא יכול היה להמשיך לדרוש שנים רבות ולדבר על ארץ ישראל, וכולם היו אומרים, וואי, זה רזין, זה רזין, הוא אומר. בסדר? לא, 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 זה לא מה שאמרתי. הייתי, כשאני ביקרתי באומן, אז שאלתי שם איזה יהודי שאמר לי, אתם מארץ ישראל? אמרתי לו, כן. אמרתי לו, אני מברך אותך שתגיע לארץ. הוא אומר, לא, רבנו אמר שפה זה ארץ ישראל. אז גם אני בארץ ישראל, ככה. נו, זה, עכשיו, לא להוות סיפורים שלי, בסדר? מה עשיתי באומן? הייתי ממלא בקייב. אז אמרתי, נקפות. מה זה? קדושה. קדושה עולה שאלה. איך זה יכול להיות שאתה שואל? אני הגדרתי בתחילת השיעור מה זה קדושה. כמה כואב. הוא לא היה פה בתחילת השיעור. טוב, טוב, בסדר. קדושה, הכוונה לנוכחות אלוהית. המצב של קדושה באדם זה מצב של יחס בלתי אמצעי בינו לבין הבורא. ללא מסך. המצב של קדושה באדם היא יחס בלתי אמצעי בין הנברא לבורא. ללא מסך. בתפילה יש מסכים. יש לפעמים שאדם מתפלל ואין לו מסכים. אז הוא קדוש. יש שני סוגי מסכים בין האדם לאלוהות. יש מסכים טבעיים ויש מסכים תודעתיים, הכרתיים. בסדר?
מה זה הכרתיים?
או שאני תופס את אלוהים לא נכון, או שאני תופס את העולם כיחידה אטומה. כלומר, יש אינני, כלומר, יש משהו בי שכדי לשמור על עצמי מנוע מלהיפתח אל האלוהות. הבנת?
מהטבעיים?
רגע, רגע, אנחנו בהכרתיים. הבנת או לא? למשל, יש לי תודעה של אני. אם אתה תפרוץ את האני שלי, אני אחלה. נכון? אם אתה תחדור לתוך האני שלי, אז לא יהיה לי אני משלי. האני שלי הוא כמו בוע. עכשיו, אם אני פתוח, אני מפחד שיהיה אובדן של האני. נכון? וכל זמן שלא הגעתי למצב של קדושה, זה סכנה לפתוח את האני. אבל ברגע שאני הגעתי למצב של קדושה, אני יכול לבטל את האני שלי, ואז לקבל את האני העליון שלי, במתנה.
כל זמן שיש נוכחות האלוהית כאילו זה אצלי, אז...
לא, הנוכחות האלוהית היא מסוכנת. לכן אני מתגונן מפניה.
אז זה הקדושה.
כן, מתי יש אפשרות של קדושה? כשאני יכול להיווכח לאלוהים, בלי לחלוט. כשאני מקבל את האני שלי במתנה. כשהעין הוא האני שלי, אז יש מישהו בשבילי, שנותן לי את האני שלי. זה, זה אמר הלל הזקן, נכון? כן. אם, כן, אם, כן, זה הניסוח שלו. אם אין אני לי מי לי, שכחתי שככה הוא אמר. אבל הפשט זה, אם אין, כלומר העין, הוא אני לי, אז יש מי לי. נכון, את האני שלי. אבל כשאני לעצמי, אני הופך להיות אובייקט. מה אני, לא מי. בסדר? זה מה שאמר הלל, לא? יש לכם פירוש אחר? טוב.
וסליחה, מה המסכים הטבעיים?
הטבע. הטבע מסתיר את אלוהים.
ההגבלות של הטבע?
כן, אתה מסתכל על העולם. מה אתה רואה? את העולם. אז יש מישהו שנעלם מאחורי העולם הזה.
זה הבסיס, זה התשתית המהותית של ה...
נכון, נכון. לא, אבל... יש אנשים אומרים, אני הסתכלתי בעולם וראיתי את אלוהים. צריך אשפוז. הסתכלת בעולם, ראית את העולם. נכון? כי אלוהים מסתתר מאחורי העולם שלו. בסדר? אז זה מסך טבעי. זו שאלה גדולה. מה שהרמב״ם אומר, אין הכוונה דרך העולם ישירות, אלא דרך ההתבוננות השכלית, האינטלקטואלית. כלומר, הרמב״ם אומר, תסתכל בעולם, אתה תראה שבסוף הגלגל מסתובב, או איך הגלגל מסתובב לו, ואז אתה תשאל את עצמך, איך יכול להיות שהגלגל מסתובב לו, סתובב, סתובב, סתובב לו, עד אינסוף. סימן שיש כוח אינסופי, שהוא לא גוף ולא כוח בגוף, שמניע אותו. כלומר, זה שיקול אינטלקטואלי אצל הרמב״ם. זה לא מפגש חווייתי. בסדר?
אבל העולם עצמו
הוא רוחני. העולם הוא רוחני. לא יודע. זאת אומרת שהעולם הוא רוחני. אני לא יודע, אני לא ראיתי את זה.
זה ששולחן יש לו הלך בפני עצמו, זה כי אנחנו הגדרנו לשימוש מיוחד, לעצם הצורה, זה שיש יופי באסתטיקה, בסדר, אנחנו נתנו
אלף לזה. נכון.
הכלב
נכון.
שלי, הלווה שלי, mm-hmm. היא לא רואה אותו דבר ממה ש...
נכון.
נכון?
נכון. אבל מי אמר שהיא רואה רוחניות?
הערך היופי שאנחנו רואים בעולם...
אז זה דברים אנושי, אז זה אנושי. אז זה, זה הגדרות אנושיות.
נכון.
בסדר, אז מה? אז הרוחניות הטבעית, אז היא גם כן מהווה מסך, עוד יותר. האסתטיקה מהווה מסך. את יודע, יש דבר נורא לפעמים. אחד הדברים הנוראים זה נוף יפה. זה נורא נוף יפה, אני אגיד לך גם למה. כי כשאתה רואה נוף יפה, אתה רואה את היופי, אבל אין לך עם מי לדבר. כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? כלומר, זה מאכזב נורא, אין עם מי לדבר. יש ייאוש מאחורי האומנות. אתה איתי?
כן,
אני חושב שזה מאוד הגיוני. כלומר, העולם אדיר. אתה ראית את האוקיינוס, וואו. נו ו... מי סיפר לך שאלוהים שם?
לא ששם, שזה מעשי ידע.
איך אתה יודע?
מסורת האומה.
יפה. אז זה מתחיל מההתגלות. אבל סתם ככה, אתה לא רואה. כל הפילוסופים הקדמונים שהסתכלו על העולם, נהיו פנתאיסטים, הם זיהו את העולם עם אלוהים. לא איזה אלוהות נבדלת טרנסנדנטית מאחורי זה.
יכול להיות שהיה לו איזה התגלות נבואית כזאת.
למי? כן, נכון, יש כאלה. אבל זה, איך אומר על זה הכלי יקר, לא רבים יחכמו, מעטים מאוד. כן? הלאה. יפה. זה שאלה, מה זה הקדושה שבטבע לעומת הקדושה של המיתולוגיה? הקדושה של המיתולוגיה, כשהם רואים קדושה בטבע, אצלם הכוונה... קדושה מנותקת ממקור הקודש. היא עומדת בפני עצמה. לכן הם יכולים להגיד על מקום שהוא קדוש, מצד עוצמת החיים שבו. וזה עבודה זרה.
אבל הם מאמינים שיש אל שהוא עשה
את הדבר. לא. לא, הם יחסים קדושה לדבר עצמו. ועכשיו, וגם אם אי פעם זה נברא, אבל עכשיו זה עומד בפני עצמו. מה שאין כן אצלנו, הקדושה שבטבע היא גילוי סמוי ונסתר של הקודש העליון. הוא קשור, רק שהוא מסוכן להתעסק בו, וזה מתגלה רק באחרית הימים. אני רוצה להסביר משהו. אם אתה שואל יהודי דתי, תגיד לי, האם יש קדושה לדעתך בכל דבר? תהיה התשובה, כן, מאמין. למה? כי השם נמצא בכל. אז אם ככה, נשאל את היהודי הדתי, אז למה אתה לא מתעסק בקדושה שבטבע? אז הוא יענה, כי זה מסוכן. אפשר להגיע לחוויות פאגניות, כן? אליליות. אז אני שואל את היהודי הדתי, נו, אז מתי כן תטפל בזה? הוא אומר, אני אטפל בזה בסוף. אומר הרב קוק, הסוף הגיע. אנחנו בדור שבו יש כבר תביעה של הקדושה שבטבע להתגלות. לפני זה זה לא היה. ולכן הקדושה מתקוממת, והיא שולחת את הנציגים שלה למלחמה. מי הם הנציגים של הקדושה שבטבע? החילונים. ככה מסביר הרב באורות הקודש. החילונות היא בעצם שליח סמוי, בלתי מודע של הקדושה שבטבע. נכון. אז לא, עוד לא היה, קדושה שבטבע. כן. טוב. כן, בבקשה. כן, התביעה לנורמליות, זה הקדושה שבטבע. בדרך כלל בטבע יש הרבה אכזריות. אבל יש איזה יהודי, סופר ישראלי בשם א' ב' יהושע, כתב ספר בזכות הנורמליות, שבו הוא אומר שעם ישראל צריך לחזור להיות נורמלי. מה זה נורמלי לשיטתו? חילוני. כן? טוב, אפשר להתווכח מה זה בדיוק נורמליות. יש כמה אופני נורמליות. אבל התביעה הזאת היא באה לידי ביטוי דווקא באחרית הימים. הרצון הזה שיהיה יישוב בין הקדושה לבין החיים. אז זה מקבל את הצורה הקליפתית שלו קודם כל. מובן? מה? יותר ספציפית, קדושה שבטבע. כן. למשל, במלחמות ישראל. למשל. או למשל, בתוצרת של תפוזים, של תפוזי יפו, המפורסמים. יש שם הקדושה שבטבע, כדעת הבח. הבח אומר שצריך לגרוס בברכה מעין שלוש, ונאכל מפריה ונשבה מטובה, כי השכינה שורה בפירותיה הקדושים של הארץ. ובזמן דוד המלך זה היה קיים בכלל ולא בפרט. זה הלך והתגלה. לא, זה התגלה במדינה כמדינה, לא אצל היחיד. זה התגלה בקידוש השם שהיה במלחמות ישראל. השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך.
האירועים הגדולים כאילו?
כן, למשל, כן, מלכת שבא מגיעה וזה, וגם אתה רואה חנוכת המקדש בימי שלמה. איזה יופי, אכלו ביום כיפור. למה? כי היחיד לא צריך לעכב את הופעת קדושת הכלל. טוב. בוודאי. אי אפשר להגיע לקדושה בלי מוסר. לכן הקדושה היא מוסרית. מערכת היחסים בין הבורא לנברא בנויה על יסוד מוסרי. בסדר? באורות הקודש חלק ג' יש הרבה דיונים על זה. טוב. אפשר להמשיך, חבר'ה? כן. ביחס לחיבורו של כל יחיד עם כללות האומה, כל אחד מישראל הוא צדיק וקדוש, כל דבר גשמי ישראלי הוא מוכן לקדושה ואצילות עליונה, פיתוח אומץ הגופני שבישראל יוצא מן הכוח אל הפועל, אימוצי נשמה נפלאים. ואורה העליון של תורה נמצא את הבסיס האיתן הראוי לו. מה זה אורה העליון של תורה? אם יש אורה העליון של תורה, משמע שיש גם אור התחתון. מה זה האור התחתון של תורה? זה התורה כמו שלומדים אותה, כמו שרגילים ללמוד אותה. במהלך הדורות, המסורת הגלותית, אם יש אורה העליון, מה זה? מה זה האור העליון של התורה? הזוהר, הנבואה, רוח הקודש. אז זה אומר הרב, אי אפשר הרי שתהיה נבואה סתם ככה, הרי אין הנבואה שורה אלא על גיבור, אז צריך להיות גיבור. כן. אז מה שאומר כאן, ואורה העליון של תורה ימצא את הבסיס האיתן הראוי לו, ויקובו לנו מאורי עולם אנשי רוח אלוהים כבירי כוח, שרים עם אלוהים ועם אנשים, ויכולים להם. זה פסוק, לא? שמחה ישראל כי שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. כלומר, הגדלות שעושה אותנו ישראל ולא יעקב, זה היכולת לכלול בנשמה אחת את הכל. לכלול את הסירייה עם אנשים ועם אלוהים. בדרך כלל אנשים מתעסקים או עם מלאכים או עם בני אדם. ויש מי שמסוגל להתעסק גם עם בני אדם, גם עם מלאכים. בסדר? למשל, הרמב״ם כותב בשמונה פרקים, שאחד הדברים הבלתי אפשריים זה אדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ. נכון? אבל יש לי קושי על הרמב״ם. מה עם הרב קוק? לא היה ראשו בשמיים ורגליו בארץ. בסדר? טוב. הלכה, אתה יודע, אבל זה בגלל שהרב קוק הגיע בספינת ברזל רצה באוויר. אז כן. פסקה... מה? ספינת ברזל רצה באוויר. זה דבר בלתי אפשרי. אם זה בלתי אפשרי, אז זה בלתי אפשרי. אם אפשרי שתהיה ספינת ברזל רצה באוויר, אז יכול להיות אדם שראשו בשמים ורגליו בארץ. נכון? ג'ק והאפונה. טוב, וו. ודאי, יש צורך לעולם, וגם לישראל, בגיבורים כובשים, גנרל. אבל מה שייתן את רוח הגבורה להיות הולך וחי, מתאים לטבע האומה בקוריותה, זאת היא כל תביעת הקדושה, התורה והמצווה. גודל ההשגה וטהרת החיים קדושתם. מובן? לא. זה דבר פשוט. ודאי יש צורך לעולם וגם לישראל בגיבורים כובשים. האם עד כאן זה ברור? גיבור זה אדם חזק, כובש, שכובש את העולם. כן. לא אימפריאליזם כשיטה, אבל אפשרות, כן, לכבוש. מה? הרמב״ם כותב, למשל, בלחכמי לונל, שמה שגרם לחורבן המדינה שלנו, זה שלא נתעסקו אבותינו בלמידת מלחמה וכיבוש ארצות. כן. זה אותו רעיון שיש באורות התחייה למד ד'. אינני יודע, מה כתוב באורות התחילה למדלת? בוא נסתכל. זה פה. אורות התחילה למדלת. ההתעמלות וכו'. אתה מדבר על המשפט הבא. המשפט הראשון הוא לא אורות התחילה למדלת. המשפט הראשון זה משפט פרגמטי. צריך גיבורים כובשים. כל ציבור צריך שיהיה לו אנשי צבא, גיבורים שכובשים. זה מה שצריך. בסדר? עד כאן ברור? טוב. אבל מה שייתן את רוח הגבורה להיות הולך וחי, מתאים לטבע האומה במקוריותה ולא סתם כוחנות. דברים שיתאימו לאופי הישראלי המיוחד. זאת היא כל תביעת הקדושה, התורה והמצווה. גודל ההשגה וטהרת החיים קדושתם. כלומר, מה המטרה של הכובש? למה הוא רוצה לפעול? אומר הרמב״ם, המלך כשהוא נלחם, צריך לדעת שהוא נלחם מלחמות השם. הוא לא סתם נלחם, הוא נלחם בשביל שתרבה דעת אלוהים בעולם. אז אם יש תביעה כזאת, אז הגבורה תהיה תואמת את הרוח, את האופי הפנימי של האומה. בסדר? אם נסתכל לרגע אחד, והמלחמה ב' זה בעצם שם הוא מדבר על זה, בעמוד י' ג' אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, תנ"ך. אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. כן, במה עוסק משה? יש לו מלחמות. יהושע, מלחמות, שאול, מלחמות, דבורה הנביאה, מלחמת, ברק בן אבינועם, דוד, שלמה, דוד לא, שלמה לא, אבל דוד, במה עסק דוד? אתם יודעים כמה מלחמות הוא עשה בחיים שלו? 18 מלחמות. זה הרבה בשביל אדם אחד. כן? 18 מלחמות. ואתה אומר שדוד המלך היה מלכלך ידיו בשפיר ושליה כדי להתיר אישה לבעלה. כלומר, היו הולכים דוד המלך, אומרים לו, כבוד הרב, האישה הזאת תאורה או תמאה? כן? בקיצור, התלמוד מציג את דוד המלך ואת שאול ואת יונתן כנלחמים מלחמתה של תורה בבית המדרש ומפלפלים פלפולים. אתה קורא בתנ"ך, לא מיניה ולא מקצתיה. איך זה? אומר הרב, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, והם הם הגדולים, שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. איך יכול להיות? איך הגמרא אמרה על דוד יודע נגן, שהוא יודע לשאול שאלות בגמרא. כן? כן, והיה להם יהושע בעמק, לן בעומקה של ההלכה. איך אפשר להגיד דברים כאלה? ברור שזה תרגום של הגדולה הנשמתית של האנשים האלה לתוך כלים של תקופת הגמרא. כלומר, מה זה, מה מושא ההרצה של יהודי בזמן הגמרא? ראש הישיבה. אז הוא אומר, אתה יודע מי היה דוד המלך? ראש הישיבה, וואו. זה עושה לו את זה. מה? ברור שלא. עכשיו, זה מה שהוא אומר כאן. מה? הוא לא היה ראש ישיבה כמו שלך, ודאי ש... מה?
אבל הוא כן התעסק ב...
מה זה תהילים?
תהילים? נו, באמת, איפה באיזה ישיבות כותבים תהילים? איננו מבינים.
לא, אבל הוא כן התעסק בשאלות של הלכה, ובאו שאלו אותו.
אני לא יודע, אני לא יודע. איננו מבינים, ודאי שזה לא בסגנון שלנו. זה שזה ככה כתוב בגמרא, זה תרגום לשפה שלנו. לא אמרתי שאין בזה שום אמת, ודרך שיש אמת. אבל האמת הזאת צריך לתרגם אותה אל המושגים של אותה התקופה, שהתרחקו מאיתנו בגלות. הנה, בואו נקרא ברגע ברב קוק. הננו מבינים, אני קורא כאן בעמוד י' ד'. הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. כלומר, היה אצלם זיק נשמתי אדיר. זיק, אותו מעמד העולם. שהלך במרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלי הנשמות, שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. עזיזים היו ברוחם וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. מה זה החושך? מלחמה. מלחמה זה דבר הכי גרוע שיכול להיות בעולם. גם כי אלך בגיא צל מוות, לא יירא להפוך לרע. לא יירא רע, אני לא מתיירא שאני יירא בגלל זה. כשאנו מתבוננים עליהם, יינינו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם. לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם, ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן, ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו, כי מעולם. כלומר, אנחנו רוצים להחזיר נשמות מהסוג הזה. לתוכנו. אז מה שהוא אומר כאן, ודאי יש צורך לעולם, אני קורא כאן בעמוד קוף עין א', פסקה ו', ודאי יש צורך לעולם וגם לישראל בגיבורים כובשים, אבל מה שייתן את רוח הגבורה להיות הולך וחי, מתאים לטבע האומה במקוריותה, זאת היא כל תביעת הקדושה, התורה והמצווה, גודל ההשגה וטהרת החיים וקדושתם. ואז יש בשביל מה להילחם. אם אין לך בשביל מה להילחם, אתה בסוף מפסיד במלחמה, גם אם יש לך כל הציוד שבעולם. כן.
אם דוד המלך נגיד היה יודע לנהל מלחמה וכל זה, אבל הוא לא יודע לענות על אישה עם שפיר ושילה.
נו.
לא עושה אותו חסר?
לא. זה לא התפקיד שלו.
אז מה זה ראשונים כמלאכים?
הם היו ענקים. ראשונים כמלאכים, הרבה יותר גדולים מאיתנו. כלומר, אם אתה רוצה לראות את עוצמת הקדושה של דוד המלך, אתה צריך להתבונן באישיות הזאת.
הוא לא התבטא בלימוד תורה, התבטא בחיים שלו.
מי נסם שהוא גם למד תורה, יש להניח.
לא, אבל הרגע הרב אמר שהוא לא היה כאילו...
ולא בזה הוא עסק. הקדושה אצלו באה לידי ביטוי במלחמות. עכשיו, המלחמות האלה הן מלחמות השם. אצלנו זה מתרגם בצורה יותר קטנה, במטהר אישה לבעלה. בסדר? טוב, עד כאן להיום.